מה הטיבה של המחויבות שבחוזה הברית לעומת הסכם אזרחי רגיל? כדי לזכות בתובנה מלאה יותר של ייחודן של שתי מערכות יחסים אלה, יהיה זה מן המועיל אם נבחן תחילה את מה שמשותף וזה לשתיהן, לזו של התנ"ך ולזו האזרחית. זאת אומרת, כדי לבחון, זה הדבר שחשוב בכל ניתוח, הרבה פעמים לצאת מהמילים הגדולות, כן? חתונה, קשר בין זוגי, זה דבר מפעים, מרגש, זה שילוב מיוחד, כן? הדברים האלה הם, הם, מאוד, הם מאוד מרגשים, אבל כשאנחנו רוצים ללמוד ולבחון את הדברים, אנחנו צריכים לנסות לבדוק, ופה השוואה זה דבר מאוד טוב. לא השוואה מצד זה אנחנו יותר שווים, הם פחות שווים, ככה זה, אלא השוואה במובן, באמת של לבחון, פשוט לבחון, לנתח, כן, מה שאנחנו עושים בגמרא. בשני המקרים מדובר בשני צדדים, המקבלים על עצמם באורח חופשי ומתוך בחירה שברצון להגיע להסכם. רק שתי מהויות עצמאיות פרסונות, כן, יכולות לחתום על הסכם חוזי, בין שהוא תנ"כי על טבעי, בין שהוא אזרחי בטבעו. אם פלוני רואה את עצמו כאדם חופשי, בעוד שאת אלמוני רואה כאדם אובייקט שנוצר אך ורק כדי לשרת אותו, אין צורך שיעשה ביניהם הסכם חוזי כלשהו, כיוון שהאדם עצמאי רשאי לתבוע את שירותיו של האדם האובייקט מבלי להעניק לו את הזכות ליהנות מההסכם. הנקודה הראשונה, בעצם היכולת בכלל לדבר פה על ברית או על שותפות או על משהו הדדי, כן? וחשוב להדגיש שכריתת הברית וכריתת הקידושין בין איש ואישה הם משהו הדדי, כן? חייבים להבין שאדם אחד לא מתבטל לשני. וזה דבר חשוב. אני לא זוכר אם אמרתי לכם את זה פעם. אדם חייב לאהוב את בת הזוג שלו, צריך לאהוב את בת הזוג שלו. אדם חשוב שיעריך, צריך להעריך. אם אדם לא מעריך את בת הזוג שלו, יש לו בעיה. כשאתם תפגשו יום מן הימים את נסיכת חלומותכם, חשוב שתבדקו עם עצמכם אם רק אתם מאוד מאוהבים בה וכו', כן? והיא מקשיבה לכם, והיא נחמדה, והיא חמודה, וכל הדברים האלה שזה, או שאתם גם מעריכים אותה. זה מאוד חשוב. מעריכים אותה, זה אומר שאתם גם מבטרים על דברים, לא משנה מה, מראש, בכלל ההבנה הזאת שאתה תלוי במישהו גם. זה לא הכל תלוי רק בך. אגב, זאת בעיה קשה מאוד, הרבה פעמים, חלק מהעולם המודרני, במיוחד במשפחות ש... גדולות באווירה מסוימת, תבינו לבד מה אני מדבר עוד מעט, שבהם מגיע לכל, לילד הכל, הילד רגיל להבין כמה שזה מצחיק שההורים משרתים את הילד, והמערכת משרתת אותו, ואז מלא הוא גם צריך למצוא לעצמו אישה שתשרת אותו ותספק את צרכיו, וזה התפקיד שלך עכשיו, לספק את צרכיי, כמו שההורים שלי עשו, כמו שהמורים שלי עשו, כמו שהרבנים שלי עשו, כמו שהנהג אוטובוס עשה, כולם משרתים אותי. כן, לפחח נברא אדם יחידי, כדי שהוא ירגיש שכולם משרתים אותו. הוא האדון. זה יכול להיות גם, זה לא חייב להיות אדם מיליונר, יכול להיות אדם מאוד 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 פשוט, שפשוט רגיל לזה שכל המערכת משרתת אותו. אז הבסיס הוא ההבנה הזאת, שאנחנו, יש פה שני זהויות, כן? זה לא, נגיד זה בצורה מאוד מאוד בוטה, זה לא אדם וכלב מחמד, זה לא חיית מחמד. זה משהו מסוים שאתה קוראת ברית שהיא עצמאית שיש לה עמידה משל עצמה. יש הנאה מסוימת, אני לא זוכר סיפרתי לכם את זה. סיפרתי לכם מה הרב דור סיפר ממש כמה שבועות לפני ש... אני ארחיק את זה מפה. אין. שהרב עמיטל אמר לו, אמרתי לכם את זה, הוא גם רבי ליל סיפר שהוא ככה דיבר איתו גם כן, בחירת בזוג פעם, והרב עמיטל ככה, לפני שהוא יצא מהדלת, אמר לו, ומאוד חשוב שיום בהיר אחד, שכל האנשים מסביבך ימחאו לך כפיים, היא תדע לשפוך עליך מים קרים. כן, הסיפור של הרב דור, סיפרת לכם את זה? כן. מי שלא שישלים. הרב דור פגש את הרב מיטל כשהוא עד אברך צעיר, הרב הוא אחרי החתונה, והרב מיטל אמר לו, אתה יודע למה התחתנת? כדי שיום בהיר אחד תהיה רב גדול, וזה ילך ברחוב, וכולם יגידו, איזה גדול, איזה גדול, איזה רב חשוב, עד שיום אחד לסוף תתחיל להאמין בזה, ועד שאשתך תעזור לך להבין את האמת. חשוב מאוד שיהיה פה משהו לעומתי. כנגדו גם חשוב, לא רק העזר. צריך גם את העזר, כן? אם זה רק כנגדו, אוי ואבוי לנו, אבל צריך גם כנגדו. צריך גם שיהיה פה איזו עמידה, זה לא התבטלות ולא מחיקה של זהות. לא מחיקה של זהות ולא התבטלות. כן? בעלי הנפלא, או, כן, מה אמרת? כן, לא, ממש, לא, לא, כאילו, צריך שיהיה כל אחד ישמור על הזהות שלו. אסור לאבד אותה. כל אדם יש לו את הייחודיות שלו. אסור שאדם יאבד את הזהות שלו. יש סיפור ששואלים את, את הבעל, מה, איך הם מחלקים את ההחלטות בבית, אז הוא אומר, הדברים הגדולים אני מחליט, הדברים הקטנים היא מחליטה. מה זאת אומרת? הדברים הגדולים, אם להתחיל מלחמה עם איראן, מתי להפציץ את הקור שלהם, אם לתפוס את בן לדן, בזה אני מחליט. כל מה שקשור לבית, וזה, זה אשתי מחליטה. עוד פעם, השאלה עד כמה לאדם, יכול להיות שאדם מסוים יהיה פחות חשוב לו החלטות בתחומים מסוימים, זה בסדר. אבל אסור שאדם יאבד את הזהות שלו. זה השלב הראשון. אמור מעטה, שעצם יסוד ההדדיות נרמז בכל הסכם חוזי. הגדרתו המפורסמת של וויליאם בלקסטון את החוזה כהסכם שיסודו בשיקול מספיק לעשות דבר מסוים או להימנע מעשייתו, כוללת יסוד זה של הדדיות. ניתן תמיד להגיע בחוזה אל כל אחד מן האמצעים העוברים לסוחר מתוך שיקול בדבר היחס שבין התמורה המובטחת לבין הפגיעה שיש לשאת כנגדה. ההלכה תמימת דעים לחלוטין עם השקפה זו, והיא תובעת מעשי הדדים משני הצדדים הקובלים את עצמם בהסכם. מעשה הקניין ההלכתי, זה הקרוי קניין סודר, מסמל את הדדיות זו. כשבמהלכה מקבל אחד הצדדים על עצמו התחייבות כלשהי בתמורה לחפץ כלשהו, הוא הסודר, ניתן לו על ידי הצד האחר. כלל זה שימיו כימי היהדות נזכר במגילת רות. וזאת לפנים מישראל לגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. וזאת התעודה בישראל, ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. מה צריכה להיות הדדיות. נעבור עתה לניתוח מאפיינים בסיסיים של הסכם הברית המעניקים לו את ייחודו. לדעתי קיימים שני מאפיינים בסיסיים של ברית המייחדים אותה כמחויבות שאין דומה לה. ופה הוא מדבר על שתי נקודות מאוד 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 חשובות בברית. שמשנה על, עושה הבדל בין ברית לבין סתם חוזה. כן? אז דיברנו קודם כל, ברית חייבת להיות רמה מסוימת של חוזה, של הדדיות וכו'. זאת אומרת, אדם שלא לא נותן, רק עסוק בלקבל, הוא בבעיה. הוא בבעיה עמוקה מאוד, רחבה מן הים, אבל זה לא שהקידושין שלו בעייתיים, אין פה כלום. אין פה כלום. יש פה מחיקה של זהות של מישהו. כן.
אבל להפך.
מה זאת אומרת?
אתה רק נותן ולא מקבל.
זה גם בעיה, זאת אומרת שהצד השני רק מקבל.
לא, בסדר, אבל כאילו מצדך, אנחנו לא מדברים על הצד השני עכשיו.
לא.
אנחנו מדברים על האדם אחד, לא על מערכת אחד.
יש מצבים מסוימים שבה אדם רק נותן. אין בריאה, אבל לא יכול להיות מצב שבו רק אדם נותן. זה מצב לא בריא, זה אומר שיש בעיה עם הצד השני. אם אדם רק נותן מהצד השני מקבל, אז יש פה בעיה. מה עושים? זאת שאלה אחרת, אבל... זה לא נכון.
הוא מסכים, בוא נגיד ככה, לא שהוא לא מקבל, בוא נגיד, הוא מסכים כאילו רק לתת, בלי כל אכפת לו, לא אכפת לו אם הוא מקבל או לא, נגיד ככה.
אני מדבר בסיסמאות, יותר פשוט, כאילו, מה זאת אומרת? מסכים רק לתת ולא...
אתה אמרת שצריך לתת וצריך גם לקבל.
כן.
אז אם לבן אדם אכפת רק מלתת, לא אכפת לו לקבל. אמרת שזה עקום לקבל ולא לתת, נכון?
כן.
לרצות לקבל ולא לרצות לתת.
כן.
אז האם זה גם עקום לא לרצות לתת ולא לרצות לקבל? כי הוא לא יכפת.
כן, זה אומר שלא אכפת לך מעצמך. אתה גם יש לך צרכים. אתה בן אדם. אתה צריך דברים. זה לא נכון. זה לא אמיתי וזה בסוף נופל. אדם יש לו צרכים. כן, זה הסיפור של רבי עקיבא, שהוא אמר, ואהבת לך כמוך, אבל הוא אמר, אם יש ממייה אחת של מים, את תדאג לעצמך, אתה תדאג לאחרים, כן. זאת אומרת, יש לך צרכים, ואהבת לך כמוך, זה לא ואהבת לרעך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. את הקדוש ברוך הוא צריך לתת בלי גבול, לתת לו כל מה שהוא מבקש. זה ואהבת לרעך, ואהבת לך את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. לעומת זאת, לרעך, זה ואהבת לך כמוך. הנצרות מציגה מודל של נתינה ללא קץ, נכון? נותן לך סתירה, תיתן את הלחי השני. היהדות מתנגדת לזה, וזה לא מחזיק מעמד גם. זה לא אמיתי. לאדם יש צרכים. הוא מספר שאין לו צרכים, יש לו צרכים. אם אין לו צרכים פיזיים, יש לו צרכים נפשיים. אין אדם שאין לו צרכים נפשיים. כל אדם צריך שיגידו לו, וואו, אני אוהב אותך. אין אדם שאדם שיקר לו, יגיד לו מילה טובה, וזה לא יהיה חשוב. אין אדם כזה. אין אדם כזה. אין דבר כזה. אני מכיר אדם שיש לו הכל. ואין לו הכל. אין לו כלום למעשה. יש לו אבל הכל מבחינה פיזית, יש לו הכל. ומאוד חשוב לו המשפחה שיאהבו אותו, אבל בגלל שהוא הוביל את המשפחה שלו, לא בצורה המתוארת פה, המשפחה שלו הוא הוביל בצורה שכולם מחוקים לו, כן? הוא, בגלל זה הוא לא מקבל אהבה מהם. זה תוצאה ישירה אגב, בגלל שאתם מבינים לא נתכוון. זה מעין שליטה יותר. והתוצאה של זה שזה חסר. אדם זקוק לזה, אדם זקוק לאכפתיות, אדם זקוק גם לסיוע, סתם. אין אדם שלא צריך לסיוע, אין אדם כזה שלא צריך לסיוע, אין דבר כזה. האדם הכי עשיר בעולם יום בהיר אחד יצטרך סיוע. כל אדם שנוסע ברכב ומישהו טרמפיסט מרים את היד, יום בהיר אחד הוא יצטרך עזרה ממישהו אחר. אין דבר כזה. יכול להיות שלא נכון שהוא יצטרך עכשיו יותר מכל מיני סיבות שהם, לא משנה. אבל אני אומר, אין דבר כזה שאדם לא זקוק לסיוע. ואין דבר כזה שאדם לא צריך את העזרה של הבן זוג. יש אנשים שלימדו אותם בגן או החיים או לא משנה מה, שזה רע להראות שאתה צריך, והם משחקים אותה שהם לא צריכים. הם אנשים מאוד מסכנים. יש אנשים שהם, הרבה מאוד אנשים כאלה. התרבות שלנו גם מגדל את זה, תרבות המצ'ו והגבר, אני לא צריך, אני, נכון, איזה קוליות כזו, כל אדם צריך, כל אדם צריך, אדם צריך עזרה, אדם צריך חום, אדם צריך, אין אדם שלא צריך חום. גם הגבר הכי, יגידו לו מילה טובה, זה יחמם את ליבו. אין אדם כזה, יכול להיות שהוא יצחק אותה, אין, זה, אבל זה בדוק ומנוסה. לא, זה לא משהו כאילו ש... שאפשר לחלוק, באמת, זה לא... תסתכלו על עצמכם, תסתכלו על הסביבה שלכם, תסתכלו על כל אדם ש... אני אומר לכם, אני בחיי נפגשתי עם אנשים רבי מעלה ובעלי כוח לא מעטים. למרות שאני... כשאתה פותח שיחה, עם... לא משנה מי זה, אלוף פיקוד, רמטכ"ל, לא משנה מה, ואתה בא ואומר... מתחיל בטענה. יש בעיה עם 1, 2, 3, או מתחיל בזה, אני מרגיש שבתקופת כהונתך הצלחת באמת להרים מאוד את הרב, ואז אתה אומר משהו, זה אחרת. למה? מה הוא צריך את הזה של החייל, הפישר שמצביע ואומר כל מיני דברים, או סתם נפגש שאומר משהו, מי הוא צריך את זה? התשובה היא כן. כן, חזקי.
גבר מקדש אישה, אחד לא אישה מקדשת גבר, וגם בקניין הסודר, זה לא שהוא מביא לסודר לא בתמורה למשהו, הוא קונה אותה למעשה. ואישה לא קונה גבר, כאילו זה, הקניין הוא באופן שהוא הוא מאוד חד-דדי, כן, לא הדדי בסוג הקידושים.
אני, אין לי זמן עכשיו להיכנס לעניין הזה.
כל יש מקום יותר בולט ל...
יש את המכניקה של איך הפרוצדורה הזאת נעשית. הפרוצדורה הזאת נעשית על ידי פעולה של הגבר ועל ידי דעת של האישה. הגבר מספק את עושה את הפעולה והאישה מספקת את הדעת. אם ברמב״ם למשל, אם מפעילים רמה של כפייה על גבר כדי לקדש אישה והוא קידש אותה, הקידושים תופסים. אם מפעילים רמה של כפייה על אישה כדי להסכים להתקדש והיא נעתרה על זה, הקידושים לא תופסים. יש צורך בדעת מצד האישה, יש צורך בפעולה מצד האישה. העובדה שבקשר הבן זוגי, בין איש ואישה, מי שעושה את הפעולות זה הגבר, זה עובדה נכונה, אבל היא קיימת כבר ברמה של הקשר הפיזי הבסיסי ביותר, שמי שעושה את החיבור זה הגבר שנכנס את האישה, ולא שום דרך אחרת. זה נכון, כן, שאוי ואבוי אם, וזה נקודה שניגע בה בעזרת השם בהמשך, עם העובדה שהגבר הוא זה שיוזם את הקשר הפיזי של האיחוד, אני מדבר עכשיו על הקשר הפיזי, לא על הקשר שזה, גורמת לזה שההליך עצמו הוא גם הליך של מעין שליטה של הגבר על האישה, זה אסון, זה חמור מאוד, זה קטסטרופה, זה קטסטרופה. כשקשר כזה מתבצע ככה, צריך שיהיה דעת, צריך שיהיה רצון, צריך שזה יהיה בצורה הדדית. כשאני מדבר על הדדיות, אבל הכוונה לא לשווה בשווה. הכוונה היא שיש פה מערכת מסוימת שיש משמעות לזהות של כל אחד מהם. אם היית רוצה להקשות עליי קושיית מחץ, יש מודל אחד שבו אתה צודק, וזה מקרה שאב מקדש את ביתו, וזה באמת מקרה קשה מאוד, קשה מאוד, שבו באמת האישה מוחקת את הזהות שלה, וכבר חזל באו וסתמו את זה. זאת אומרת, היה מדובר, זה לא נושא שלנו עכשיו, אבל מדובר בהלכה שנקבעה בהתאם לנורמה מסוימת שהייתה קיימת פעם, דיברנו על זה לא אחת, ובהתאם לזה הייתה הלכה מסוימת, כבר זה כיללו את אותו אדם שמקדש את ביתו. כיללו. זאת אומרת, היה... יש שם, זה קשור גם למה שדיברנו על חרם דרבנו גרושם, אתם זוכרים שעוד פעם, חשוב להבחין בין העקרונות לבין הפרטים. ברור שכשהתורה באה ויצרה מערכת זוגית מסוימת, היא יצרה אותה לאנשים שחיו בתרבות מסוימת. אם אדם חי בתרבות מסוימת עם אישה, שהתרבות היא כזאת וכזאת, אי אפשר לבוא ולספר להם, בואו בבקשה, תאכלו עכשיו בצלחות, כשברור שתביא להם צלחות, מה שהם יעשו זה ייקחו את הצלחות, ידרכו עליהם. כן? יש מודל מסוים, יש תבנית מסוימת שמתאימה למציאות מסוימת. הפסוק שמתחיל במילים, וכי אם קור איש את ביתו לאמה, כבר בזמן הגמרא, היהדות והעולם עבר כבר למדרגה, שההמשך שלו יהיה, וכי אם קור איש את ביתו לאמה, ננגידלה, נקלל אותו. זה צריך להיות הסוף של הפסוק, נכון? אבל באותו מקום זה לא התאים. עכשיו יש תהליך ארוך, יש תהליך ארוך, האנושות עברה תהליך ארוך. היה עבדות, העבדות נגמרה. היום כולם מבינים שהעבדות נגמרה. אתם, אגב, זה, יש לי מחלוקת קשה מאוד הזה עם חברותתי היקר. אני חושב שאני, אני לא מבין איך אפשר עכשיו אחרת, אבל כנראה שאפשר. לי ברור שהעולם מתקדם. זה ברור. אני לא מבין איך אפשר להיות אחרת. וכל הזמן שמסתכלים על, זה נכון שהמון אנשים נהרגים, למשל, במלחמות האחרונות. אבל יש תרבות כללית של מוסר היום בעולם. כן? היום אין עבדות. אין עבדות. אבל תראו, אפילו דבר שאנחנו נמצאים עכשיו באמצע שלו, אנחנו לא יודעים לאיפה זה ילך עוד, אבל יש בו משהו, וזה זכויות אדם. אפילו במדינות הרב, אף אחד לא יכול לצפות את זה. אף אחד אין מושג לאיפה זה ילך. יכול להיות אפילו שזה ייקח אותם קצת אחורה. אבל אי אפשר להתעלם מזה. שפעם, כאילו, זה מדהים שמתעוררים המון 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 אנשים ואומרים, רבותיי, יש לנו זכויות. אתה לא... אנחנו לא יכולים לקבל דיקטטורה. זה תופעה. אנחנו כמובן בצדק בוחנים את זה תמיד מהזווית שלנו, ואנחנו צריכים, זה נכון, ככה צריך לבחון, גם שיש דרמות בסין, כמובן השאלה היהודית, איך זה ישפיע על החסה שלי, כן? אבל אני צוחק עכשיו, כן? אבל זה נכון שאנחנו שואלים את עצמנו מה קורה במצרים, מה קורה בסוריה, זה שאלות, שאלות דרמטיות, שאלות דרמטיות. מה שקורה במצרים ומה שקורה בסוריה ישפיע על כל מה שקורה במזרח התיכון, פי מיליון מכל הסכמי השלום והדיונים והכל וכל מה וכל מה שאנחנו מתעסקים ורבים וטוענים וכולי. זה יכול להפוך את הצד לחיוב ולהפוך את הצד לשלילה, ואנחנו לא יודעים. אבל מה שכן ברור ממה שקורה זה שיש פה תהליך של יותר טוב בעולם. אנשים נאבקים, מוכנים למסור את נפשם, עומדים מול צלפים ונאבקים בשביל מה? בשביל חירות. זה דבר מאוד 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 משמח, אני חושב. עכשיו, זה תהליך מסוים שהעולם עובר. תהליך העבדות. מי נלחם בעבדות? מי נלחם בעבדות? לא עבדים. העבדים אף פעם לא יכולים להתחם בעבדות. מי נלחם בעבדות? אתם לא יודעים? הצפונים. כן. אבל מי הוביל את המהלך הזה? במקרה, מדינות הצפון היו ככה, מדינות הדרום היו ככה. אגב, סתם שתדעו שהמלחמת האזרחים בכלל לא פרצה על נושא העבדות. המלחמה פרצה והייתה יכולה גם להסתיים בשאלה האם ארצות הברית, האם יש שלטון מרכזי או שיש אוטונומיה לכל המדינות. לכן זה דמוקרטים או רפובליקה. אוקיי? שהדמוקרטים דווקא היו בעד שלטון לכל מדינה, ולכן הם היו בעד זה שמדינות הדרום יוכלו להעסיק עבדים. דמוקרטים, אובמה, כן? זה יתהפך פשוט. לא, 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 במהלך השתם זה פשוט יתהפך. זה לא יאמן הדבר הזה, זה לא יאמן. ההיסטוריה יש לה חוש הומור שנון במיוחד, והרפובליקאים הם אלה שאמרו, לא, יש רפובליקה והיא זאת שצריכה, פייגין, שרה פייגין. אז הם אלה שאמרו, לכן אי אפשר שיהיו עבדים, זה קטסטרופה. אבל בכל אופן, היה שם, הוויכוח היה על זה, כן? ולינקולן היה מוכן לחתום, אם היו אומרים לו, אוקיי, בסדר, אנחנו מוכנים לקבל את הרפובליקה, רק תיתנו לנו, היה מחלוקת מסוימת, תיתנו לנו להמשיך במדינות האלה עם העבדות, הוא היה חותם על זה. המחלוקת הייתה על, לא משנה, בכל מקרה, לא, 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 אבל היו מיסיונרים נוצרים שעברו ממקום למקום והפיצו את האמונה הזאת באדם, והם הפיצו את הרעיון הזה שבאמת אדם לא יכול לשלוט באדם אחר. זה ערך מוסר שהגיע בסופו של דבר, המוסר הנוצרי הזה שהוא עובד בחלקו, אבל הרעיון הזה של מהות האדם וחשיבות האדם הגיע מהתורה שלנו. אז תגידו, אם זאת התורה שלנו, איך היא מתחילה ואיך היא תקנה ודברי? והתשובה, אני מחזיר אתכם לרב צבי יהודה, שאמר שאנחנו מתחילים במציאות מסוימת ומתייחסים למציאות הזאת. במציאות הזאת היום יש עבדים, תתייחס אליו כמו בן אדם, אני חושב שדיברתי איתכם על זה המון פעמים, אני אחתוך פה. אבל, והדבר עוד פעם בעיניי, באמת קשה, אנחנו לא קולטים את זה. מה זה בכי עם קור איש את ביתו לעמה? אתם הייתם מוכנים להיות בבית כנסת עם אדם שמחר את ביתו לעמה? להסתכל לו בעיניים, אדם שלקח את הבת שלו ומחר אותה לעמה, תמכור את עצמך לעבד לפני שאתה מוכן את הבת שלך לעמה. נכון? אבל זה תרבות מסוימת, אנחנו לא מסוגלים לשפוט אותה. עכשיו, זה התרבות, אתה לא יכול לבוא לתרבות הזאת ולהתחיל להגיד, תמחקו הכל. לא, הם חיים בתרבות מסוימת, הם צריכים להתקדם, אז הם התקדמו, לאט לאט. טוב, איך הגענו לכל זה? אני חייב למכור. אז אני אומר, חזקי, בעניין הזה אתה צודק. שמה אין ברית. שמה אין ברית. וזה הסיבה שבהמשך יש לו שלוש אפשרויות. אם אחר תיקח לו, שרק סותה ונתה לו יגרע, התורה דואגת לה. ואם הועילו לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, ואם שלושת אלה לא יעשה לה, ויצא חינם מכסף. יש פה בעיה באמת. זה מודל קשה מאוד. הלאה. בעוד שהתחייבות אזרחית משפיעה רק על זכויות הקניין של הצדדים המעורבים בהסכם, הרי שמחויבות של ברית חובקת את החוויה הקיומית עצמה ומקשרת בין שני הצדדים כמראיות רוחניות ביחסי הדדיות קיומיים. כאשר קראת האלוקים ברית עם קהילתו הנבחרת, היה לו עניין לא רק בקניינים הגשמיים שהעמיד לרשותה, אלא גם מבני האדם שבא בתור שכאלה. הוא דורש לא רק את נכסינו החומריים, אלא גם את אלה הרוחניים. הוא תובע את זכותו על הגוף והרוח, על התחושה והמחשבה, על החוויה והרעיון. לאלוקים שייכים חיינו, עצם מהותנו וקיומנו כל כולנו. פעמים רבות נחתמה הברית בדם, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם בכם על כל הדברים האלה. באמצעות הברית קנה לו האלוקים בעלות בלתי מוגבלת על מהותנו כולה. נעשינו לעמו שלו במשמעותו המוחלטת של ביטוי זה. ההדדיות היא יסוד שאי אפשר בלעדיו בכל הגדרה של הסכם, כולל הסכם של ברית. ועל כן, ופה הוא זורק פצצת אטום, מובן מאליו, בואו נעצור זה שנייה. שנייה, זה השלב הבא, אז לפני הפצצה, לא הייתי צריך להגיד לכם את זה, סליחה, זה לא יפה. תמשיכו לקרוא, לא תבינו למה זה פצצת אטום, אבל אנחנו נגיע לזה בזאת. תראו, מה שהוא אומר פה, זה שהנקודה הראשונה של ברית בניגוד להסכם. כשיש לי הסכם עם קבלן בשם צדיק פי, שהוא בונה לי בית ואני משלם לו המון כסף, את כל הכסף שיש לי, אז זה הסכם מאוד משמעותי, נכון? מבחינתי הוא מאוד משמעותי. אבל הוא לא מחייב שום דבר מעבר לדברים המסוימים שכתובים שם. אני לא חייב, לא את נפשי, אני לא מקושר איתו. יש לי איזה הסכם מסוים, וגם הוא לא חייב לי כלום. יכול להיות שאני איך מדהים. אני אלחץ אותה יד אחר כך ואני אתקשר להגיד לו תודה, ואולי אני אזמין אותו, ואולי יקרו כל מיני דברים. אבל הסכם עצמו זה הסכם נקודתי. יש לי הסכם עם חברת הסעות. חברת הסעות מתחייבת לבוא כל יום בשש בבוקר ולהסיע אותי מהבית שלי לישיבה. אז זה הסכם נקודתי. אין לי שום מחויבות מעבר לאותה מקום שבו בא לידי ביטוי בהסכם. אני חייב להיות בשש בבוקר בפתח ביתי, והסעה חייבת גם כן להגיע. יש הסכם על מעשים מסוימים. אין הסכם על אנשים, על דמויות. ההסכם הזה לא קשור לדבריות. לא העסק שלך מי אני, מה אני, מאיפה אני. אוקיי? ברית. ברית נחרטת בין אנשים. ברית זה לא רק אני צריך לספר לך 1, 2, 3. ברית זה קשר מסוים בין אנשים. ופה יש השוואה מדהימה, מדהימה בין הקדוש ברוך הוא. מתחיל עם הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, זה לא רק מחויבות שלנו לעשות 1, 2, 3, 4. זה תחושה קיומית שלמה. תחושה קיומית שלמה שאנחנו שלו. לא רק מעשה מסוים, אנחנו שלו. אם אתם שואלים אותי מה ההבדל, אם מדברים הרבה על תורני, מכירים את הביטויים האלה? דתי, תורני. מה ההבדל מדתי לתורני?
אני מסורד הסוף.
כאילו מחויב בהלכה הרשמית.
תראה, אז עוד פעם, זה באמת אפשר להגדיר את זה אלף דברים, אפשר לזה, ויש הגדרות שמחליאות אותי, שקשורות לפרטי לבוש כאלה ואחרים, או לדברים שזה, אני חושב, בעיניי, שהדבר, שאחד הדברים המרכזיים ביותר, שצריכים ללוות אדם דתי, לא משנה, תקרא את זה דתי או תורני, זה העובדה הזאת, שהדבר המרכזי בחיים שלו, זה הקדוש ברוך הוא. זה הדבר המרכזי בחיים שלו. זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה דבר שמחייב אותך, וזה דבר שנותן לך המון סיפוק. המון סיפוק. אני אומר לכם שברגעים הקשים ביותר של החיים שלי, שעברתי כאלה דרמות נוראיות, אבל כל אדם יוצא לו לעבור. אחד הדברים הגדולים ביותר שהיו לי לעזר, זה העובדה הזאת שאתה מרגיש שיש לך קשר. הקשר הזה קשור גם למה שאתה נותן. אני דיברתי איתכם על בן תורה, נכון? דיברתי או לא? אמרתי לכם שבן תורה זה לא מחויבות, זה גם מחויבות, אבל זה מחויבות שחשובה, אבל זה בעיקר גם זכות להיות הבן של התורה. זה הקשר הזה שיש לנו. כשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תמיד לצדנו, אבל הוא יותר, אנחנו יותר מרגישים אותו. אבל שזה חשוב, זה לא איזה רשימת מטלות שצריך לבצע. יש הבדל בעיניי דרמטי בין אנשים שמתייחסים לתורה כרשימת מטלות. אני בן אדם עם רשימת מטלות. ויש אני בן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למזלי הרב, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאני כל יום יצום ויתענה ויסרוק את בשרי ומסרקות ברזל, כמו שחושבים הרבה נוצרים למרבה הצער, אז זה מה שהם צריכים לעשות. ואם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי, קח את בנך יחידך אשר אהבת ועלה ולעולה על אחד הרים אשר אומר אליך, אז זה מה שהם צריכים לעשות, גם אם זה לא נחמד. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל ומבקש מאיתנו לחיות את החיים בקדושה, שזאת משימה נפלאה ומרוממת ומדהימה ומקסימה ומאושרת, והוא נתן לנו תורה, שאנחנו חיים עם התורה בעולם הזה ונהיים שמחים, והוא מבקש מאיתנו יום אחד בלבד לצום בשנה ו-70 יום לאכול, דיברנו על זה היום בשיעור, ולשמוח, והוא רוצה שנעבוד את הכל מתוך התחברות, כן? אבל אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו עושים את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. כן? זה לא איזה מערכת כזאת שאין ברירה, אוקיי, בסדר, יש לנו איזה, כן, זה הבדל בין ברית לבין חוזה. יש אנשים שהדת עבורם זה איזה חוזה מסוים. תשמע, יש את הנודניק כזה שם למעלה, יש לו כל מיני דברים שהוא רוצה, נו, בסדר, יאללה, נלך, נלך תפילין, נלך, נעשה זה, נלך, נעשה זה. וזה חבל, זה לא חוזה. זה לא חוזה שחתמנו איתו, או שהוא הכריח אותנו לחתום עליו. זה ברית. ברית זה אומר שהאישיות שלנו כולה קשורה עם הקדוש ברוך הוא. ופה מגיעה הפצצה, כי אני לא חושב שאתם כאילו מודעים למה שהוא כותב פה. הדדיות היא יסוד שאי אפשר בלעדה בכל הגדרה של הסכם, כולל הסכם של ברית, ועל כן מובן מאליו כי הפן האישי שבהסכם כוחו יפה גם למחויבות שקיבל על עצמו האלוקים והתעצבו אל מול עמו, הוא אלוקינו. אתם מבינים מה הוא אומר פה? על כן באה הקהילה נבחרת אל אלוקים מתביעה קיומית שיהיה לאלוהיה שלה. הקהילה שייכת לו, אך בעת ועונה אחת גם הוא שייך לה. הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, מרשה לנו לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אנחנו רוצים שתהיה לנו לאלוקים, אנחנו רוצים שתהיה לנו למלך. לא, אנחנו רוצים שתהיה החוק שלנו. לא. הברית היא עדיין ברית שאנחנו עמך ואתה אלוקינו. אבל הברית שאתה אלוקינו, יש לנו את הזכות לבוא ונתבוע את זה. אתה נתת לנו את הזכות לתבוע את זה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה קשר במובן מסוים זוגי איתנו. זה דבר שלכם קשקשה, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לומר. אבל זה דבר עצום, זה דבר נפלא. זה אומר שהאדם, עכשיו תבינו, כשהקדוש ברוך הוא אלוקים שלנו, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם. אנחנו באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, בבקשה תהיה נוכח בעולם. אנחנו מבקשים לך שתהיה נוכח בעולם. כשהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, אז כל החיים הם הרבה יותר שמחים, הרבה יותר מאושרים, כשהוא נוכח.